בעזרת השם נצח את כל החיילים, אחת את כל השבויים, הופעת כל החולים.
הופעת ומתן בן עופרה, בעזרת השם.
רועי חיים בן מירב.
רועי חיים בן מירב, בעזרת השם, כן. טוב, היום אנחנו נלמד פרשת שבוע, נלמד קטע חסידי של התפארת שלמה, ויותר נרחיב אותו. כן, בדיוק. התפארת שלמה מרדומסק, אנחנו נלמד איזה קטע מאוד קצר שהוא כותב על הפרשה, ויותר נרחיב אותו וננסה להבין מה הכוונה. אז סתם למעלה כתוב לכם קצת על החיים שלו, מי זה היה. רבי שלמה רבינוביץ' נולד ב-1801 בפולין למשפחה מיוחסת, נחשב לעילוי מנערותו, התקרב לחסידות, הסתופף אצל גדולי החסידות בדורו, אצל היהודי הקדוש מפשיסחה והחוזה מלובלין. אחרי הוא היה מונה לרב של העיר רדומסק, בגלל זה הרבה מכנים את זה, התפארת שלמה מרדומסק.
רדומסק.
רדומסק. שהפכה בזכותו למרכז חסידי חשוב. לא האריך כל כך ימים, הוא חי 65 שנה, וחיבר הרבה ספרים, והספר המפורסם שלו בחסידות זה התפארת שלמה. אז הקטע הראשון שהבאתי לכם, איפה שכתוב מתחת המילים תפארת שלמה, זה הקטע של, שהוא כותב על הפרשה. ואנחנו נראה אותו בתור קטעים קטעים, ונרחיב כל קטע כדי שנבין אותו טוב. כתוב בפרשה, וכל חכם לב בכם יבואו ויעשו את כל אשר ציווה השם. אז אני קורא את השורה הראשונה של התפארת שלמה, ואז נרחיב את השאלה, ואז נגיע לתשובה, נבין אותה יותר טוב. אומר התפארת שלמה, וכל חכם לב בכם יבואו ויעשו. יש להבין דבריהם, מילת בכם הוא כמיותר. כלומר, הוא שואל, התפארת שלמה, כתוב הפסוק, וכל חכם לב בכם. הפשט של המילים בכם, מה זה בכם? מעם ישראל, כל חכם לב בעם ישראל, יבואו ויעשו את מלאכת המשכן, נכון? כל הפרשיות שראינו עכשיו, כבר עם ישראל הביא את כל נדבת המשכן, עכשיו צריך לקחת את כל החומרים, לעשות מהם כלים. מי יבנה את הכלים? כל חכם לב בכם. אומר התפארת שלמה, המילה בכם מאוד קשה להבין אותה בפשט, למה? כי אם בכם הכוונה מתוך עם ישראל, אז לכאורה זה פשוט, מה חשבנו שיבואו חכמי לב מהגויים לעשות את המשכן? ברור שזה חכמי לב שבכם. כן? אז בקושייה הזאת, עכשיו לכאורה לפי הקושייה הזאת, אומר, רוצה להגיד התפארת שלמה, ועוד מעט נרחיב על זה יותר, שהמילה בכם לא בא להגיד בכם הכוונה מתוך עם ישראל ולא הגויים, זה לא בא להגיד ככה, אלא בכם כדרך החסידות, אומר התפארת שלמה, מה זה בכם? צריך להיות חכם לב שהחוכמה נכנסה לתוככם כבר. כל חכם לב בכם, שהחוכמה לא עברה לידו, זה לא רק איזה מידע שהוא חיצוני לו, אלא, איך? ממש, התמיע בו את החוכמת לב הזאת. עכשיו, לכאורה, עוד מעט נראה את זה בפנים, בתוך המילים של התפארת שלמה, לכאורה זה דוקק ביור, הפירוש הזה. מה זה אומר כל חכמה, שדווקא להיות חכם לב, שהחוכמה נכנסה לתוכו? לכאורה, כל חוכמה היא חלק מהבן אדם. אם אדם יודע, וחוכמה זה בראש, מה זה חכם לב? שזה פעם, אם אתם זוכרים, דיברנו על זה, במאמר של רבי חנן וסרמן. כל כישרוני. כל כישרוני, הכישרון זה משהו שמוטמע בך. אז מה, למה צריך להדגיש כל חכם לב בכם? כל חוכמה היא חלק ממך. אז למה הפסוק מדגיש את זה? זה דבר ראשון. אז אנחנו, קודם אנחנו רוצים להרחיב כאן, של, מה הייתה באמין? מה היינו חושבים לולא הדברים של התפארת שלמה? ואז שנראה אותו, נבין את החידוש שלו. הרבה פעמים, גם בלימוד עיון, אתה צריך לחשוב את הדעה ההפוכה, ואז שתראה את הציוץ, יותר יהיה ברור לך החידוש כאן. התפארת שלמה מביא כאן חידוש מאוד גדול בכוחות הנפש. כדי להבין אותו, אני רוצה להביא את הצד השני. אם היו שואלים אותנו, מה העיקר במלאכת המשכן? העשייה או הכוונה? לכאורה ברור שהיינו אומרים הכוונה. למה? עכשיו אנחנו נראה מקורות על זה. כל מצווה וכל מעשה שלנו מורכב ממעשה וכוונה. עכשיו, ברור שהמעשה חשוב, אבל הכוונה, במיוחד בעולמות הרוחניים והדקים, הכוונה יש לה הרבה כוח, ממשות. ועכשיו נראה לזה קצת מקורות. אני קורא מקור אחד, השלה הקדוש. כותב השלה, אני קורא מקור אחד. והנה מצינו רבותינו זל אמרו, ולעובדו בכל לבבכם, איזו היא עבודה שהיא בלב, אבו אומר זוהי תפילה. נכון, הגמרא בתענית אומרת, מה זה לעובדו בכל לבבכם, איזו עבודה שייכת בלב? זה תפילה. אומר השלה הקדוש, עוד בדברי חכמים, תפילה בלא כוונה כגוף בלא נשמה. זה משפט מאוד מפורסם שמביא אותו השלה הקדוש. יש איזה מקורות אפילו גם לפני זה. תפילה יש איזה הרבה מקורות, נכון, כן. המקור של, יש איזה מקורות יותר קדומים, רבנו תם כבר כותב את זה בספר הישר, שתפילה בלא כוונה זה כמו גוף בלי נשמה. טוב, גוף בלי נשמה זה משהו מאוד חשוב, אבל לכאורה הוא חסר את כל התוכן שלו. כלומר, יש כאן לשון מאוד חריפה. לא ניכנס להלכה שאומרים שהיום בגלל שאנחנו לא מכוונים, אז העיקר זה שתתפלל. גם אם אתה לא מכוון, אתה חייב להתפלל. אז הסוף, ברור שבמהות, בשאיפה, העיקר זה הכוונה. במיוחד בעולמות שקשורות ללב, או עבודת התפילה. עכשיו, לכאורה, עבודת המשכן מאוד קשורה ללב. כמו שאמרנו, כל חכם לב. הלב מאוד קשור למשכן, עבודת המשכן. אז כמו שתפילה שהיא עבודה שבלב, רואים שהכוונה היא מאוד קריטית, ממש כגוף בלא נשמה. לכאורה היינו אומרים שגם המשכן, העיקר זה הכוונה. כן, אני ממשיך את דבריו. ואלו השני דברים, שני עניינים. הראשון, מה שקראו התפילה, עבודה שבלב, זהו עניין המחשבה שאמרתי. שצריך האדם לעבוד עבודה גדולה בלב. למה התפילה נקראת עבודה שבלב? כי יש לך עבודה מאוד גדולה עם הלב בתפילה. מה העבודה? ולהיות גיבור כארי להתעורר, שלא יעלה על מחשבתו שום מחשבת חוץ, להיות מרוכז. ואם לא יוכל לפנות לבבו מהמחשבות בשעת התפילה, אם המחשבות עדיין מסיחות את דעתו, יבקש תחבולות בעצות, כגון שיחשוב, הבורא יתברך ניצב נגדי, ומביט מוצא שפתי, ובוחן מחשבת ליבי, ויחרד ויתמלא רטט וזיעה. וכל ההמצאות שיוכל לעשות, להתגבר, להוציא המחשבה זרה, יעשה. כל אחד בתחבולות שלו איך להתרכז. ואחר כך יש לך עוד עבודה, אחרי שסילקת את המחשבה, יש לך עוד עבודה חדשה. אחר כך יהיה גיבור קרי להיפך. מה זה אומר? לחשוב מחשבות ביור התפילות. כלומר, צריך להיות גם גיבור קרי, לדחות את המחשבות שמסיחות את הדעת, אחרי זה להיות גיבור קרי, להתרקד במילות התפילה. וישפוך שיחו ורוחו לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, השומע תפילות, ויכול על כל היכולת, ובאמת לעשות כן הוא עבודה גדולה, להכניע קליפות הם המביאות ומפגלות המחשבה, וזהו פירושם שרבותינו ז"ל שקראו התפילה עבודה שבלב, כי עבודה גדולה עבודת הקודש. אז רואים כאן משל הקדוש שהתפילה, שעיקר עניינה, או עניין מאוד חשוב בה, זה לא רק המלמול, אלא כמובן זה כוונת הלב. ובלי כוונה זה גוף בלי נשמה, ולכן נקרא עבודה שבלב, יש כאן עבודה מאוד גדולה עם הלב. אז יכולה לפי זה כמו שאמרנו מקודם, אז המשכן שהוא רומז, עוד מעט נראה שכל המשכן הוא רומז עולמות מאוד רוחניים וגבוהים, ולכן צריך להיות חכם לב. אז יכולה היינו רואים שהכוונה שם היא העיקר, יכולה זה הייתה נקודת מוצא שלנו. תודה רבה.
שמו לך את זה?
כן, בסדר, כפליים. תודה רבה. אז זה העניין של הכוונת הלב. אז יכולה היינו רואים שגם המשכן עיקר זה הכוונה. עכשיו זה נאמר על תפילה. אבל יכולה גם בכל המצוות אנחנו רואים שהכוונה שם מאוד מאוד קריטית. איפה רואים את זה? אני קורא את הבן איש חי, פרשת בעלותך. אני קורא למטה, הבן איש חי כותב דברים נפלאים כאן. הוא אומר ככה, נהיה לי בסייעתא דשמיא. בצדיקים כתוב היכל השם אמה. כתוב שהצדיק נקרא היכל השם. למה? שהם משכן לאור שכינתו יתברך. כמו שעוד מעט נראה בהמשך. המשכן, גם האדם עצמו, הוא גם צריך להיות משכן להשם. משכן אבנה לך בליבי. כלומר, השכינה איפה היא שורה בסוף? אומר הבן איש חי, המקום הכי קדוש בעולם בסוף זה לב ומוח של יהודי. שם השכינה שורה. וכתבתי במקום אחר, דאין אור שכינתו יתברך שורה בכל האיברים, כי אם רק בשתיים שהם מוח ולב. אומר הבן ישחי, איפה השכינה שורה עליך? על שתי איברים בעיקר, לא על כל האיברים. איפה עיקר מרכז השכינה? במוח ובלב. גם ככה כותב מרן השולחן ערוך בהלכות תפילין, שאדם מניח תפילין של ראש, יכוון לשעבד להשם יתברך, הנשמה שהיא במוח. עיקר משכן הנשמה זה במוח ובלב. למה? ופירשתי הטעם, כי על כל איברים האדם שורה כוח השינה שמדרגה דמותה מה שאין כן במוח ובלב. אדם חייב לישון. וכידוע הגמרא אומרת ששינה היא אחד משישים ממוות. יש את זה, הנשמה קצת יוצאת ממך בשינה כביכול, ואז שורה עליך תומה, כן? הקדושה שלך לא כמו שאתה ער, ולכן אנחנו נוטלים ידיים בבוקר וכו'. כשאדם ישן, כל האיברים שלו כביכול ישנים. אלה שני איברים תמיד ערים, המוח והלב. המוח עובדה, אתה חולם, המוח תמיד פועל, גם בשינה, והלב, אני ישנה וליבי ער, תמיד הלב ער, אם הוא היה ישן השם ורחם, תמיד הלב והמוח ערים. כי לכן תמצא ישן, חולם חלום, והוא כאילו ער ממש, הוא מראה חלום, הוא במוח, אז המוח תמיד ער, וכן הלב הוא ער, כמו בעת שינה, כמו שכתוב, אני ישנה וליבי ער. אז רואים ששתי האיברים שלא שורה עליהם, מיום הלידה, עד יום הפטירה, הם לעולם לא ישנים, זה המוח והלב. עכשיו, כמו שאמרנו, שינה זה קצת, יש בשינה קצת מוות. יוצא שהמוח והלב לעולם לא טעמו טעם מיטה. כן, לעולם לא ישנים. לכן דווקא בשני האיברים האלה שורה השכינה, כי שם זה שיא הקדושה, אין שם שום תומה של שינה. והטעם, עכשיו הוא מסביר את הטעם על פי הפנימיות, והטעם כי מוח הוא מסוד חוכמה והלב מסוד בינה. וכמו שכתוב בפתיחת אליהו זכור לטוב, חוכמה מיכה, מוחה, בינה, ליבה. וידוע דה חוכמה ובינה כאחד הנפקין וכאחד השריין, וכן הלב והמוח כאחד הנפקין וכאחד השריין. לא ניכנס לכל העולם הפנימי כאן, על כידוע יש חוכמה בינה דת. וכל הספירות והעולמות הרוחניים הם גם משתקפים באדם, מבשריך איזה אלוה. עכשיו כוח החוכמה איפה הוא מתבטא? במוח. וכוח הבינה בלב, אה? בסדר העולמות זה, זה חוכמה בינה, אבל זה לא יודע אם זה יותר גדול, זה שתי, כאילו, זה שני דברים, כאילו. יש חוכמה, יש בינה ויש דת. בכללי, אני אגיד עכשיו ממש בכלליות, חוכמה זה יותר כוח הגרעיני, כתוב בספר התניה, זה אותיות כוח מה, נגיד נביא דוגמה. בדיוק. נביא עכשיו דוגמה ממש גשמית, אני אומר למישהו, 4 ועוד 4 זה 8. אז בערך שהוא תופס את המילים שלי, זה קורה בשניות, כן? במאיות. אז הוא תופס את המוח שלו, 4 ועוד 4 זה 8, עצם התפיסה של מה שאמרתי זה נקרא חוכמה, כוח מה, זה כמו גרעין. בינה זה להבין דבר מתוך דבר. כמו אישה יש הבינה יתרה, הגבר שם את הזרע בתור נקודה, אצל האישה יש כבר פירוט לאיברים. הבינה זה, אם 4 ועוד 4 זה 8, זה אומר ש8 חלקי 2 זה 4. זה בינה, זה להבין דבר מתוך דבר. ודעת זה חיבור. ואדם ידע את חווה אשתו, זה שהוא התחתן איתה. דעת זה חיבור. כלומר, ברגע שיש לך גם חוכמה וגם בינה, ואתה מצליח להטמיע את הידיעות שלך לחיים הממשיים, זה נקרא עבור הדעת. זה לדעת. דעת אלוהי אביך, אה? נכון, נכון. אומרת, זה מה שהבן שלך יגיד בהמשך. נכון. אז זה העניין של חבד, כן? חוכמה בינה דעת, זה המוחין. אז אומר הבן שלך, החוכמה זה שורה במוח, הבינה זה שורה בלב. עכשיו אני ממשיך. וכתוב בקבלה שהחוכמה והבינה הם תמיד קשורים ביחד. הם יוצאים ביחד, נכנסים ביחד. לא ניכנס מה זה אומר בעולמות הפנימיים, אבל גם בגוף האדם, אומר הבן שלך, זה יוצא שיש קשר בין המוח ללב. אתה לא יכול לנתק בין. אם אתם זוכרים, פעם למדנו מאמר מאוד ארוך שהזכרתי מקודם של רבי חנן וסרמן, ששם הוא שואל איך יכול להיות שהפילוסופים הגיעו לכפירה, הם היו כאלה חכמים, יכול להיות הם היו צריכים להגיע לאמונה. עכשיו הוא מסביר שרצונות הלב משפיעים על ידיעת המוח. כלומר, אדם שלא עובד על המידות שלו, ויש לו רצונות ותאוות נפולות, אז ברור שרצונות הלב ישפיעו לו על המחשבה. כלומר, אדם שיש לו הרבה, נגיד, תאוות ממון, והוא חכם מאוד גדול, הוא יכול להסביר לך בשכל למה זה נכון לגנוב כדי להכשיר לו את תאוות הלב. למה? זה מה שהבן שלך כותב כאן. נכון, בדיוק. מוח לב כבד. למה? כי אומר הבן שלך, גם לפי הקבלה וגם למצטייר בגוף האדם, יש קשר בין המוח ללב, אי אפשר לנתק ביניהם. כדי לחשוב מוח מאוד נקי, אתה צריך להיות עם לב מאוד נקי. זה יהיה מחובר ביחד. אני ממשיך. וכן הלב והמוח כאחד הנפקים כאחד השם. כשהמוח פועל פעולתו במחשבה, אוטומטית הלב פועל בכוונה. ברגע שאתה מנסה להתרכז בשכל, אוטומטית הלב מתכוון. אותו דבר הפוך. הם מעוררים אחד את השני, וכביכול נכבים ביחד. כי המחשבה במוח והכוונה בלב כנודה. המחשבה זה במוח, הכוונה זה בלב. ולכן המוח והלב הם לבדם נקראים מחל השם. לכן איפה השם שורה, השכינה שורה לך בעיקר? בשני האיברים האלה, המוח והלב, במחשבה ובכוונה. ואמרתי רמז נכון על זה, מוח ולב, כאן הוא מביא גימטריה וכולי, אני מדלג קצת, אני הופך עמוד. אני הופך עמוד. חונן לדעת, נכון, בברכה שם יש את כל החבד. אתה חונן לאדם דעת ומלמד אנוש בינה, חונן מאיתך חוכמה בינה ודעת. נכון, נכון, חונן לדעת, נכון, נכון, נכון. אני מדלג לשורה שמתחילה בני ידוע, כן? שלוש שורות מלמעלה. בני ידוע כי תוקף האמונה של הצדיק הוא במוח ובלב, שם לתוקף האמונה שלנו. מפני, כי פעולות איברים אלו הם המחשבה והכוונה, כמו שאמרנו, בגלל שבמוח ובלב שורה המחשבה והכוונה, שם עיקר תוקף האמונה. שבזה אין עיקר האדם אפילו למלאכים. איפה אתה עובד את השם לשם שמיים, שאף אחד לא יודע מה קורה? במחשבה ובלב שלך. באיברים אני יכול לראות מה אתה עושה. אבל האדם יכול לשבת לידך, והוא אחד מלבב צדיקים, אתה לא יודע עליו כלום. שניכם אוכלים תפוח, הוא אוכל שמה ואני אוכל שמה. למה? אף אחד לא יודע, רק הקדוש ברוך הוא יודע מה עובר לך במחשבה ובלב. אפילו המלאך לא יודע מה קורה שם. כי מה כאשר מתברך הוא יודע תעלומות לב, ומה שמחשב האדם במוחו, שהוא יתברך לבדו מכיר במחשבה והכוונה, ולכן מלאכי מרום אומרים ברוך כבוד השם ממקומו. מה זה ממקומו? הוא כותב כאן דברים מבינים. והוא כמקומו למטה בתחתונים ובמוח ובלב שנקראים מחל השם. ברוך כבוד השם ממקומו, איפה שורה השכינה, אור השם יתברך, במוח והלב של יהודי. וכבודו יתברך נראה בהם, הוא לבדו יודע מה שבתוכם. זה שם מתבטא הכבוד של השם, איפה שרק הוא יודע מה קורה לך במחשבה ובלב. ועל כן השגת הנביאים בנבואה ורוח הקודש, תלויה בקדושה ובטהרה שבפרט ששני האיברים האלו, להזדקק את המוח והלב. וכל המקדשם ומטהרם יותר, ישיג ברוח הקודש יותר, אומר רבן איש חי. ומאחר שהייתה השגת משה רבנו בנבואה ורוח הקודש יותר מכל צדיק ונביא, מוכרח שהיה לו קדושה וטהרה בשני איברים האלו, מוח ולב, יותר מכולם. ולכן נקרא משה איש האלוהים, כי מוח פלוס לב בגימטריה עולה שם, את השם הזה, ששם השם. וזה שכתוב, לא כן עבדים משה, בכל ביתי נאמנו. כלומר, בכל ביתי הם המוח והלב שהם ביתי, ששם תשרה שכינתי בקבע, נאמנו בקדושתם וטהרתם. אז זה איש האלוהים, שזה גימטריה, מוח ולב, שמשה רבנו חידש אותם בשיא התכלית. ולכן השגת נבואתו הייתה עליונה וגדולה, והוא פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות. עכשיו אני קורא את הקטע האחרון בבן איש חי. ולכן, אין תיקון שלם נעשה במצווה ותפילה, בלתי הצטרפות קדושת המחשבה שבמוח וכוונה שבלב. כלומר, לעשות התיקון הרוחני השלם, אומר בן שחי, ברור שזה על ידי מחשבה וכוונה. כי זה השני דברים הכי עיקריים של עבודת השם שלך. אם אתה רק ממלמל ואור כיוונת, הלכתית יצאת. אבל מצד התיקון הרוחני, אומר בן שחי, חסר כאן המון. כן? גם הרמב״ם כותב את זה. אומר הרמב״ם, יש תשובה של הרמב״ם, לא הבאתי אותה. שאומר שאם אתה פניך עומדות ליד הקיר, ואתה ממלמל דיבורים, ופתאום אתה עושה שלום, אל תחשוב שהתפללת. יצאת אולי ידי חובת ההלכה, אבל גם אם אתה לא מצליח להתכוון, תעשה את זה, ברור. אבל אל תישאר שם, כי התפילה אמורה, ברור שתפילה זה כוונה. לפחות כמו שאתה מדבר עם מישהו. כן? כוונה את המילים. מה?
אני מדבר איתו, פנים
אל פנים, כאילו, איך אתה, מאיזה? לא, כמו שאומר המסיעת ישראל, כאשר ידבר איש על ראהו, שאני מדבר איתך, ברור שאני חושב על מה שאני אומר. אין מצב שאני מדבר איתך, רגע, מה אמרתי לך, אני לא זוכר, נכון? אז לפחות ככה, אומר, לפחות ככה בתפילה, שאתה מדבר, לפחות תבין מה אתה אומר, אתה מדבר לעבדי אלפי הבדלות, עם מישהו, עם חבר שלך, אתה יודע מה אתה אומר לו, אתה לא אומר מלמל סתם מילים. אז לפחות ככה. זה מה שאמר בן איש חי, אני קורא שורה שנייה. יין כמו חוכמה ובינה וכל בירור יהיה על ידי איזה חוכמה ובינה וכו'. ועד אני מדלג לשלוש שורות בקטע האחרון. ולכן אמור חזל תפילה בלא כוונה כגוף ולא נשמה. הוא מצטט כמו שראינו בשלה הקדוש. אני מוסיף עוד משפט, זה השורה המודגשת. וכן מצווה בלא כוונה כגוף ולא נשמה. הוא אומר, זה לא רק בעבודת התפילה ככה. בכל מצווה ומצווה אומר הבן איש חי, צריך להכניס את כוונת הלב. למה? כי אם אתה עושה מצווה, ושני האיברים הכי עיקריים שלך, ששם שורה איך על השם, המוח והלב, הכוונה והמחשבה לא שורים שם, פספסת משהו מאוד עיקרי. לכן רואים כאן, בבן איש חי, שכל עבודת השם אמורה להיות מלווה ברגש, בכוונה ומחשבה. אמרנו, לא קשור הלכתית, אם אדם לא שם, עדיין צריך לעשות את המעשה. אבל רואים שהמחשבה יש לה תוקף מאוד גדול. עכשיו, לכל כל מה שראינו עכשיו בשלה הקדוש, שדיבר על תפילה, והבן איש חי שדיבר על כל מצווה ומצווה, היינו אומרים שבמשכן ברור על אחת כמה וכמה שהעיקר זה המחשבות. למה? כי כל המשכן היה עבודה רוחנית אדירה של כוונות. איפה רואים את זה? קורא לכם ספר למטה מתלמידי הרשב"א תורת המנחה. כותב שם דברים פעילים שגם לשופך אור על כל הסוגיות של כל החמש פרשיות האחרונות שמדברות הרבה על המשכן. שתמיד הדרשנים מחפשים על מה לדבר בשבת עם כל הפרשיות של המשכן. הכל זה תיאור של כלים מפרטי פרטים ולכאורה זה פלא אחד גדול. כי כל עוד בתורה אתה לומד ממנה תילי תילים של הלכות. וכל עבודת המשכן, זה לא כתוב שם אפילו על הבית השלישי, תיאור איך נבנה אותו. זה תיאור מה היה המשכן שהיה במדבר. ויש כל כך הרבה פירוט איך כל כלי הבנוי. האלה מסבירים, שבעולמות הפנימיים הפרשיות האלה מלאות בקדושות סודות. כל כלי הוא רומז לעולמות ולאיברים ולמלא תיקונים, ולכן התורה ממש מפרטת לך איך הוא היה בנוי. כן? הוא עצמו בתורת המנחה, גם נראה עוד מעט הוא כותב את זה בסוף, הוא אומר, אני לא יכול לפתוח לך הכל, כי יש דברים שאסור להגיד בציבור. אבל הוא קצת פותח, שתבין קצת מה זה המשכן. אני קורא אותו למטה, תורת המנחה. הכוונה בזה שהמשכן וכליו מורה על כל המציאות כולה. הוא אומר, כל העולם וכל המציאות רמוזות בתוך המשכן. מעלה ומטה. הארון והכרובים שעליו כנגד העולם העליון, עולם השכלים הנבדלים, עולם המלאכים. והוא עולם השכל שבו מלאכי השרת, כולם חכמים, כולם נבונים. זה הארון והכרובים, זה רומז לעולמות הרוחניים העליונים. והפרוכת בחוצה לה, השולחן בצפון והמנורה בדרום ומזבח הזהב באמצע, כנגד עולם האמצעי, עולם הגלגלים. זה כנגד העולם למטה יותר, זה עולם האמצעי, עולם הכוכבים. השולחן ועליו שתי מערכות, שש המערכת. עכשיו אמרנו שהשולחן, המנורה והמזבח זה רומז לעולם. יש את העולמות הפנימיים, קודש הקודשים, הכרובים וזה, זה רומז לעולם המלאכים. אחרי יותר בחוץ, את השולחן, המנורה, ומזבח הזהב, זה עולם הכוכבים, הגלגלים. ותראו איך עכשיו הוא רומז את הכל. על השולחן מה יש? יש שתי מערכות של לחם הפנים, שש שש, נכון? כנגד גלגל שמיני שבו 12 מזלות. כמו שיש 12 מזלות בגלגל השמיני, ככה יש 12 חלות. שישה מכאן ושישה מכאן. והמנורה בדרום, ויש עליה שבעה נרותיה עליה, כנגד שבעה רקיעים ושבעה כוכבי לכת. ונר מערבי באמצע, שממנו היה מתחיל הכהן ובו היה מסיים, כנגד השמש, שהוא בגלגל האמצעי, בגלגל הרביעי באמצע, הוא מחלק את האור שלה לכל הכוכבים בצדדים. ומזבח עליו הזהב, שעליו מקטירים קטורת הסמים בבוקר ובערב, כנגד גלגל תשיעי, שאין בו שום כוכב. ועל כן נאמר בו, לא תעלו עליו, אולי הוא מנחה. כמו שלא מקימים עליו קורבנות רק את הקטורת, זה רומז לרקיע הזה שאין בו כוכבים, לגלגל הזה. הוא מניע לכל הגלגלים, סובב סובב הולך הרוח, וכן הוא מזבח הזהב. לא היו מקריבים עליו שום קורבן, כי מקטורת, והיה השן מתאמר ועולה וחוזר ויורד, הוא הולך ומקיף סביב סביב. כמו הגלגל הזה שהוא רק מזיז את הכל, על בו אין כלום, כביכול. אין בו כוכבים. ומזבח העולה והכיור, עכשיו זה העולם השלישי, יצאנו יותר החוצה, היינו בקודש, בקודש הקודשים, בקודש, עכשיו יצאנו לעזרה. ומזבח העולה והכיור, חוץ מן ההיכל, כנגד עולם השפל, זה כנגד העולם שלנו. עולם ההוויה וההפסד, עולם שלנו זה עולם גשמי, הוא קלה. שרי סמוך על המזבח נשחטים בעלי חיים ונשרפים עליו, עד שנעשו אפר, זה רומז לעולם שלנו שהוא הולך וקלה. והכיור כנגד מקווה המים שהוא הים, זה רומז לים, יש יבשה ויש ים. זה תכונת המשכן, ויש בזה הערה גדולה להתבונן באמיתת מציאות ממציא הכל. שמציורי המשכן וכליו וקדושתיו, שרי יש לו שלוש קדושות כמו שאמרנו, קדושת החצר לבד, קדושת ההיכל וקדושת לפני ולפנים. זה רומז לכל העולמות, העולם הזה, עולם האמצעי, עולם הגלגלים ועולם המלאכים העליון. יוכל, עכשיו אם אתה מבין את סודות המשכן טוב, אתה תוכל להתבונן, להתבונן בכל המציאות, יש לך אחיזה בכל העולמות.
זה עולם הבא,
אין לי כבר. עולם הבא זה עולם האלוהים זולתך, נכון, משהו אחר, כן, נהיה לי עולם המלאכים, באמת עולם הבא זה נהיה לי בחינה אחרת, כאילו מה זה עולם הבא. זה סוגיה בפני עצמה גם עולם הבא, אם זה עולם אחר, עולם הולך ובא, זה סוגיה בפני עצמה. אולי באמת מתישהו נדבר על זה, אני לא זוכר אם הבנו על זה פעם, למה לא מופיע עולם הבא בתורה, זה קצת קשור לזה. יוכל אדם להשיג ולהכיר עניין סוד המציאות כולו, והממציא שכולו דוגמת המציאות, עד הוא דכתיב, ואיבן כמו רמי מקדשו, כארץ יסדה לעולם, כמו שהפסוק אומר, ואיבן כמו רמי מקדשו, כארץ יסדה לעולם, כל סוד הארץ וכל העולמות רמוז בתוך המשכן. ועכשיו הוא אומר, גם גוף האדם רמוז בו, למה? כמו שראינו בבן איש חי, האדם הוא משכן נייד, בסוף השכינה צריכה לשרות עליך, אתה משכן. אז הוא אומר ככה, אני קורא בעמוד למעלה, סוד המשכן הוא גם כתכונת איברי האדם, ועל תכונה זו היא תכונת האדם. הראש של הבן אדם הוא כנגד הארון והקרובים. למה? כי במוח, בראש יש את כוח החוכמה, זה הארון הברית, יש בו את הלוחות. ושרי במוח כוח החוכמה והבינה, והיא התורה נתונה בארון. וכוח הראייה וכוח השמיעה זה כנגד שני הקרובים. כל קרוב זה כוח אחר. בראש שלך יש גם את העיניים של חוש הראייה, וגם את האוזניים של חוש השמיעה. זה הקרובים. קרוב אחד כנגד השמיעה, כנגד הראייה, וכל קרוב יש לו שני כנפיים, שני עיניים ושתי אוזניים. שני כנפיים לכל אחד כנגד השתי עיניים והשתי אוזניים. וכתיב וישמע את הכל מבין שני הקרובים, שהלשון היא באמצע. הלב והראייה והחזה, שיש לנו עכשיו יותר למטה בגוף, זה כנגד העולם השני, כנגד המנורה, השולחן למזבח הקטורת. שהלב מפרנס כוח החיוני ורואה הדברים השכליים, דכתיב, וליבי ראה הרבה חוכמה ודעת. והוא המטיב ריחו של אדם ומסריחו, דכתיב, זבובי מוות יביש, יביע שמן רוקח, מביא כאן את כל הפסוק. אז רואים שגם ההיכל השני זה רומז לעולמות היותר למטה, לאיברים היותר למטה באמצע. ויש מחיצה בין החזה ולמטה, להבדיל בין הקרס והקרביים ובני מאיים לעולמות היותר רוחניים, שהם כנגד המזבח והכיור. כמו שהמזבח מחלה את הקורבנות, ככה יש לך גם את הקיבה, ויש לך את הכיור שזה בית המים, שמשם הגוף מתנקה. אז כל הגוף שלך הוא גם כדוגמת המשכן, קודש הקודשים, ואז הקודש, ואז החצר, קדושת החצר. שכמו שהמזבח שורף ומחלה הכל, כך הקרס והקרביים מאכלים כל הבא בהם, והכיור זה כנגד בית המים. נמצא שאדם דוגמת המשכן וכליו, והמשכן וכליו הם דוגמה לכל המציאות, והמציאות כולו מעיד ומורה על מציאות עילת העילות וסיבת כל הסיבות. ועל זה נאמר, ומבשרי חזה אלוה, שמהגוף שלך אתה יכול להתבונן בפלא של כל המציאות של הבריאה. ועם כל זה, ואומר, אחרי כל מה שפירטתי לך, יש סוד נשגב ונעלם במשכן וכליו, ולא ניתן להידרש ברבים. יש בזה סודות עמוקים שזה הבאים בסוד השם. הרואים מכאן שכל המשכן הוא כולו רומז עולמות פנימיים במקביל לכל המציאות וכל האיברים שלך והרבה סודות. אז אחרי כל מה שראינו בשלה הקדוש ובבן איש חי וכאן בתורת המנחה, לכאורה ברור ופשוט שעיקר במשכן היינו אומרים זה הכוונות. אולי רק הכוונה הייתי אומר. רק הכוונה. על המעשה כמעט אין חשיבות היינו אומרים. אבל עכשיו בא התפארת שלמה ומחדש לנו חידוש גדול. עכשיו אני חוזר, תפקו רגע, תחזרו לעמוד הראשון ונראה את הקטע הראשון עוד פעם. מה זה?
לא, אני חושב שזה ברבים, לא
לזה
ברבים.
אני לא שומע. להידרש ברבים, לא ניתן לדרוש את זה ברבים, כאילו מול קהל, זה סודות שדורסים אותם. למה אתה שואל? לא, הגמרא אומרת שסודות התורה, יש סודות שאסור לך לדרוש אותם ברבים, כמו שאתה לא מוכר יהלומים בשוק, ככה יש סודות שאתה, למה נקרא חוכמת הקבלה? כדי לקבל איש מפי איש. יש דרשות שאסור לך לדרוש אותם ברבים. בפנימיות זה נקרא פגם הברית. מה זה הכוונה? פגם הברית זה כאילו האדם חס ושלום הוא זורק שפע למקומות להעביר, לא נכנס למקום נכון. אז אדם שמוריד חוכמה למישהו שאין לו כלי לקבל אותה, זה כאילו פגם הברית רוחני. עכשיו שאתה בא ואומר סודות התורה והנשמה שמולך כרגע היא לא בשלה להכיל אותם, אז זה כאילו זה אסור. לכן אומר סודות שאסור לדרוש אותם ברבים. טוב, אני קורא את התפארת שלמה, זה גמרות מפורשות. הגמרא אומרת דבש וחלב תחת לשונך. דברים שמתוקים מדבש וחלב, שזה סודות התורה, לפעמים צריכים להיות תחת הלשון, לא מעל הלשון. טוב, אני חוזר הקטע הראשון, התפארת שלמה, אני קורא אותו, ואז נראה את החידוש הגדול שלו. בעמוד הראשון, הקטע הראשון, בדיוק. וכל חכם לב בכם יבוא ויעשו. הקטע הראשון בעמוד הראשון. אז אמרנו שהוא שאל בהתחלה, מה זה המילה בכם? לכאורה, ברור שהחכמים, חכמי לב הם עם ישראל. אלא מה אמרנו? הוא אומר, כל חכם לב בכם, דווקא שהחוכמה נכנסה להיות חלק ממכם. מה שאלנו, לכאורה, ברור שהחוכמה צריכה להיות חלק ממך. כל חוכמה היא חלק ממך, לכאורה. נכון? ועוד שאלנו, לכאורה במשכן עיקר זה הכוונה, לא המעשה. אז מה זה יבואו ויעשו? עכשיו הוא כותב. אך הנראה ברמז, דיני כבר נודע, אם כי להיות עשיית המצווה תלוי בכוונת הלב, ומחשבת הקדושה אשר לכל מצווה פרטיות, אומר, נכון שהעיקר זה הכוונה, כמו שראינו עד עכשיו, בשלה הקדוש ובבן איש חי, וכל שכן המשכן שכולו רוחני, יש הרבה תוקף למחשבה. אומר התפארת שלמה חידוש גדול, השורה מודגשת עכשיו. לקיים המצווה במחשבה לבד אי אפשר. כי מחשבה מוציא מידי מחשבה, ומהרה תבוא מחשבה אחרת ומבטלה. אומר התפארת שלמה, מחשבה זה משהו עליון, משהו אדיר. קודש הקודשים שורה שם אמרנו. מצד שני, אתה נמצא בסוף בעולם העשייה. ומחשבה זה משהו מהיר כענן חולף. אתה יכול לחשוב מחשבה, לכאורה בעצם אומר, אם מחשבה זה כזה עליון, למה צריך לעשות מצוות מעשיות? בוא תשב ותחשוב מחשבות גבוהות. אדם שכל סוכות חשב על כל סודות הסוכה, ריץ את כל השס, את כל הקבלה בראש שלו, לא בנה סוכה בסוף. לא לקח קרשים ועצים ובנה, לא קיים מצוות סוכה. אומר התפארת שלמה, למה? כי נכון שמחשבה זה עולמות אדירים, אבל בסוף אתה לא נמצא עכשיו בעולם המלאכים, אתה נמצא בעולם העשייה. ובעולם העשייה החידוש הוא שאתה צריך לרדת בסוף למעשה. כי מחשבה כמה שהיא גבוהה, היא גם אין בה ממשות. יש מחשבה וכל רגע מחשבות רצות, עוברות. מחשבה זה דבר שמשתנה. מעשה זה משהו שיורד בסוף ונקבע. ועכשיו הוא כותב כאן חידוש גדול. לכן לא ייתכן בלתי עשיית המצווה בפועל ממש, ומעשה מוציא מידי מחשבה. ונמשך מחשבתו אחר המעשה, כאשר יצא מכוח אל הפועל, נעשה רושם לקיום למחשבה טובה בעל תימות לנצח. אומר לא רק שצריך גם לעשות מעשה כדי שתקבע המחשבה, הוא מביא כאן חידוש גדול מאוד התפארת שלמה. כשאתה עושה מעשה, אז המחשבה והכוונה שלך מתחזקת. עד עכשיו חשבנו, באמת העיקר זה המחשבה. למה צריך לעשות מעשה? טוב, אין ברירה, צריך לעשות מעשה, אתה בעולם העשייה. אומר תפארת שלמה, לא. מה זה נקרא מחשבה אמיתית, כוונה אמיתית, שיורדת למעשה? מחשבה שלא ירדה לעולם המעשה היא מחשבה בת חלוף. יש הרבה מחשבות רצות לך בראש. אבל אם חשבת ועשית מעשה, זה יורד לגשמיות. מה אתה אומר? נכון. קצת דומה לחינוך הזה. החינוך שם נהיה לי גם לקח אולי אפילו צעד קדימה, שאומר שתעשה מעשה, זה כבר הביא לך את הכוונה. כאן אומר תפארת שלמה קצת משהו אחר. אומר, יש לך כבר כוונה ראשונית. אתה מלא בכוונה. אם לא תעשה מעשה, לכוונה היא כמו ענן, כענן יחלוף. אז שיש לך כוונה, ואתה מוריד אותה למעשה, אז הכוונה שלך נהיית עכשיו יותר כוונה. זה חידוש גדול, שעולם הגשמי משפיע על העולמות הפנימיים להקבע אותם במציאות. בזה שאומרים בקיום המצווה אשר קידשנו במצוותיו, פירוש, על ידי שציוונו לעשות המצווה בפועל, בזה קידשנו להיות קיום לקדושת המחשבה. כי אם לא היה מצווה מעשית, אז המחשבה לא הייתה מקדשת אותך, כי הייתה משהו ארטילאי כזה, ולא מקדש אותך בפועל. להיות קיום לקדושת המחשבה של המצווה ביתר סט ויתר עוז, כי כן העולם הזה הוא עולם המעשה. אנחנו בעולם המעשה, ובעולם המעשה, כדי לקדש איברים, לקדש את המציאות, אתה צריך לרדת לפן המעשי. ברור שעיקר זה הכוונה והמחשבה, אומר התפארת שלמה. אבל חלק מהכוונות והמחשבות זה להוריד אותם לפועל. מחשבה שלא נולדה למציאות, זה מחשבה שכאילו התינוק לא יצא. אלא מעשה. כן, נכון. על כאן החידוש שזה כאילו, שאתה עושה מעשה, זה לא עוד פן של הכוונה. זה נקרא לכוון. מה זה נקרא לכוון? מה זה נקרא לחשוב באמת? מחשבה ורצון אמיתיים זה מחשבה שכבר יוצאת למציאות. ככה גם אומר אדמו"ר מפיאסצנה לגבי רצון. הוא אומר, יש אדם אחד, רוצה להיות עשיר. הוא חולם, הוא עני, והוא חולם כל היום איך הוא זוכה בפיס. ויש אחד שגם כמו הוא חולם, אבל הוא הולך לעבוד וכל היום מרוויח שקל. הוא אומר, הראשון הוא לא רוצה. הראשון הוא מאחל לעצמו יחולי לב. הוא מדמיין. השני שבסוף ירד, הרצון שלו כל כך גבר להיות עשיר, שהוא הולך ועובד ומרוויח שקל ליום, הוא רוצה. כמחשבה שהצליחה לפרוץ לתוך גדרי המציאות הגשמיים כבר, זה נקרא רצון אמיתי. זה מה שאומר תפארת שלמה כאן. רצון ומחשבה אמיתיים זה לא רק בעולם המחשבה, זה מחשבה שהצליחה להיוולד.
מחשבה ועשייה.
ועשייה, בדיוק. העשייה מקבעת את המחשבה, זה חידוש גדול מאוד.
מה שכתוב שכאן שיושב חיובי, הקדוש ברוך הוא מצליח בסופו של דבר להפיל את המעשה, זה רק אם הוא אנוס ולא יכול לעשות את זה.
נכון, יפה, נכון, נכון, דווקא שהוא אנוס, נכון, חזק. והוא שכתוב במגילה, זה גם עכשיו מקשר לזה המגילה, והימים האלה נזכרים ונעשים בכל שנה ושנה. נזכרים ונעשים, הוא אומר, זה תמיד בא ביחד, הזכירה והעשייה. כי זכירה בלי עשייה זה לא זכירה, זה החידוש שלו. לזכור בלי לעשות פרקטית, אז זה כבר יבוא, ועוד מעט אתה תזכור כבר משהו אחר, זה לא יתפוס.
גם זכור ושמור, זכור.
נכון ושמור, נכון. בא הציווי גם על המעשה עם הזכירה, כי לא תספיק הזכירה לבד במחשבה בלתי עשייה עימה. וזה שאמר הכתוב, עכשיו הוא מסביר את הפסוק, וכל חכם לב בכם. מה זה בכם אמרנו? אתה צריך שהחוכמה תהיה חלק ממך. איך החוכמה תהיה חלק ממך? מה? כל חוכמה היא חלק ממני, לא. יש חוכמה שאתה יודע אותה בשכל, ולא ניתה חלק ממך. איך החוכמה אתה הופך אותה להיות חלק מהחיים שלך? יבואו ויעשו. וכל חכם לב בכם, יבואו ויעשו. אם אתה רוצה שזה יהיה בכם, שהחוכמה והידיעות התורניות שאתה יודע יהיו חלק מעבודת המידות שלך, חלק מהחיים שלך, אתה חייב להוריד את זה לפן המעשי. פירוש חכם לב, הוא אומר, כתוב חכם לב, חכם זה רומז לחוכמה, לב זה רומז לבינה, כמו שאמרנו. רצונו לומר, כל אשר יערה רוח השם ממרום מעליו, במחשבה טובה, בחוכמה ובינה, אשר במוחו, אל תסתפק בחוכמה ובמחשבה. אתה קיבלת עכשיו כוחות, הקדוש ברוך הוא יאיר עליך את אור החוכמה ובינה, אל תסתפק בזה. יבואו ויעשו. חייב להוריד את זה לעולם המעשה. כי אם לא, גם החוכמה ובינה שקיבלת, הם לא יחזיקו אצלך. יפרחו בדיוק. יבואו ולעשות את המצווה בפועל, ויעשו במעשה ממש, ולא תישאר המחשבה לבדה, רק יוציאנה לאור מיד, ודבר אלוהינו יקום לעולם. אז זה חידוש מאוד גדול. עכשיו נראה לזה עוד קצת מקורות בכמה דקות שנותרו לנו. שיש כאן חידוש שמשנה חיים. כלומר, הרבה אנשים שואלים, זה שאלה שכל אחד צריך לשאול, וידעת היום השבות אל לבביך כי השם הוא אלוהים. הרבה מעשים שאנחנו עושים, אנחנו יודעים ועושים הפוך. אדם יודע שסיגריה זה לא בריא, ממשיך לעשן. למה? כי הוא יודע, אבל הוא לא יודע באמת. זה בחוכמה שלו, אז זה לא ירד ללב. וידעת היום השבות אל לבביך. כשהדברים יורדים ללב, אז אתה מתחיל לחיות אותם. יש דברים שהם רק בידיעה שלך. כן? אדם שמלמד מה זה משולש ושוקיים, הוא לא צריך להפוך להיות משולש ושוקיים. זה במחשבה שלו. אז שאתה יודע משהו וזה כבר חדר לך לתוך הלב, לתוך הרגשות, נהיה חלק מהחיים שלך. איך מחדירים ידיעות לתוך רגשות? אומר כאן התפארת שלמה, מה עושים? אתה עכשיו, עלה לך הרעיון, בוא נקים מפעל חסד. ואתה כבר יודע איך ויש לך את הכוחות הכל. אל תשאיר את זה בתור התעוררות. במקום תקשר למישהו, תוריד את זה לפן הפרקטי. הלכת לשיעור. שמעת עכשיו חיזוק על לקבוע עיתים לתורה, כולך באורות, אתה תלך לישון, מחר ייעלם לך האורות. אם אתה לא תתקשר ותקבע חברותה, לא תכתוב לך על דף, לא תעשה איזה פן מעשי, לא תתפלל באותו רגע, אבל מה תראה? תעצור, תעשה תפילה, תגיד פרק תהילים, תבנה כלי להכיל את האור שזכית בו, את הערה הרוחנית שזכית לה, אז האור הזה יתנדף. בוא נראה את זה עכשיו כמה מקורות בזריזות. אני קורא מקור 4. הגמרא בעירובין, נון ג', זה לא מודגש, אז רק יש בצד את המספר 4. בסדר, יש? הגמרא במסכת עירובין, הגמרא שם מספרת על ברוריה, אשתו של רבי מאיר בעל הנס, שהייתה אישה מאוד מיוחדת. אז אחד הסיפורים שם כתוב ככה. כן, יש? בסדר? ברוריה אשכח התלה, הוא תלמיד הדבק הגריס בלחישה. היה זה תלמיד אחד שלמד תורה, אבל בלי למלמל, היה קורא עם העיניים. בלי להשמיע לאוזניו.
סורק.
בעתה בו, לא ניכנס לסוגיה הלכתית, איך היא בעתה בו? אבל בעתה בו. אמרה לו, לא ככה כתוב, וכתוב בתורה, ארוחה בכל ושמורה. מה זה ארוחה בכל ושמורה? אם ארוחה ברמה חברים שלך, משתמרת. ואם לא ואינה משתמרת, אומרת לו, אתה רוצה לשכוח את כל התורה שאתה לומד? כדי שהתורה תיבלה לך באיברים, לא מספיק שתפיל את המוח והלב, אתה חייב להוריד את זה לפן המעשי, לדיבור. תדבר. למה? כמו שאמרנו, אומרת תפארת שלמה, מחשבה שיורדת למעשה מתקבעת במציאות. היא אומרת לו, אתה תשכח את הלימוד שלך. כמו שאומר המרשה, שכתוב, ארוחה ברמה חברים, המרשה מסביר שאדם מדבר, אז פיזית, המתארי הכל מחוברים לעמוד השדרה, ועמוד השדרה מחובר לכל הגוף, לכן שאתה מדבר, כל העברים שלך בעצם זזים. אז היא אומרת לו, אתה תדבר, אז אתה מוריד את זה לפן המעשי, כל הגוף שלך, קל עצמותי תאמרנה. אבל אם אתה רק שורג בעיניים, אתה משאיר את זה במוח והלב, זה לא יחזיק הרבה. וככה הגמרא עכשיו מספרת סיפור מפחיד. תנא, תלמיד אחד היה לרבי אליעזר, שהיה שונה בלחש, לאחר 3 שנים שכח תלמודו. איך שכח תלמודו? כי הוא השאיר את זה בחוכמה ובינה. לא ירד לעולם המעשה. צריך בכל, אני קופץ לרמב״ם מקור 6. ידוע שבהלכות תשובה לרמב״ם, הרמב״ם מגדיר מה זה תשובה. אחד הדברים העיקריים בתשובה, מה זה? זה וידוי דברים. לא מספיק שאתה אומר ככה, ואתה חושב בראש השם, אני יותר לא אעשה את זה. אתה צריך להגיד, הקדוש ברוך הוא חטאתי, אביתי פשעתי. למה כזה חשוב שתגיד את המילים? כי אם אתה לא מוריד את זה לפן המעשי, חסר כאן בתשובה. כשאתה מדבר, זה אחרת לגמרי. היום כל, להבדיל, כן? על עולם הפסיכולוגיה יודע את זה. אתה הולך לפסיכולוג, מה אתה עושה שם הרבה? הם אומרים לך, כל מה שחשבת עד עכשיו בראש לבד בחדר, תגיד בקול. פתאום אדם מרגיש משוחרר, למה? הורדת את זה לעולם המעשה. דאגה בלב איש ששיחנה, חזר אומרים, ישיחנה לאחרים. כי אתה, שאתה מוריד את זה לעולם המעשה, זה עולם אחר לגמרי. אני קורא את הרמב״ם בזריזות, כל מצוות שבתורה, בין עשה בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהם, בין בזדון, בין בשגגה, כשיעשה תשובה וישום מחטאו, חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא, שנאמר איש או אישה כי יעשו, והתוודו את חטאתם אשר עשו, זה וידוי דברים. וידוי זה במצוות עשה מהתורה, כיצד מתוודים, אומר, אנא השם חטאתי, אביתי פשעתי וכו'. תמשיכו לקרוא שם. אני צריך להגיד, רואים, אופן דורד לעולם הדיבור. איפה ההוראה לזה למעשה לימינו? רציתי גם לקשר את זה לעוד סוגיה מאוד גדולה בחסידות שלא נספיק לצערי, אבל לפחות נראה זה, איך אנחנו לוקחים את זה לחיי היום-יום. אני קורא מקור 7, ליקוטי מוהר"ן, רבי נחמן. שמעתי בשמו שאמר, אמר רבי נחמן, שלפעמים מגיע לאדם ערעור תשובה והשתוקקות להשם יתברך באיזה מקום. אדם הולך, לפעמים זה הרבה פעמים יכול לקרוא בהתוועדות, שיעור, אבל לפעמים זה גם יכול להפתיע אותך, אתה הולך ברחוב, לא שונה איפה. פתאום אתה מרגיש איזה, קיבלת איזה התעוררות כזאת רוחנית. הערה. הערה, אנשים זוכים לזה. אז אומר רבי נחמן, אל תזוז. תעצור. למה? שצריך שם באותו המקום דווקא להתחזק בזה העירות, תשובה והשתוקקות. אל תזוז, תקבע את ההתעוררות, תקבע את המחשבה. כן. איך תקבע אותה? תעשה מעשה. מעשה זה כל דבר, גם דיבור כמו שאמרנו. מה זה מעשה? תדבר, תפלל. הרגשת את התעוררות תשובה, תגיד, השם, זכה אותי לחזור בתשובה. השלוש מילים האלה זה הבדל שמיים בארץ, אם אתה משאיר את האור הזה בתור אור רוחני שיסתלק, או ירד לעולם המציאותי. כגון, לדבר שם איזה דיבורים של תחינות ובקשות, או דברי השתוקקות בפה ובלב, כפי העניין, ולא ימתין ולא יזוז ממקומו. אף על פי שאין זה המקום מוכן לכך, אומר, אפילו שזה לא עכשיו, אתה בתוך איזה בית כנסת או בית מדרש, אתה יכול לצאת בשוק עכשיו. כגון שלא במקום קביעות לתורה ותפילה, רק בדרך הילוכו. והוא אומר, למה אל תזוז? כי כשיזוז ממקומו, יכול להיות שזה יפסיק לך הערה הזאת, ואז יעבור. וכן ממנו זל בעצמו, ואז מספרים, נראה לי זה רבי נתן, מספר שככה ראינו הרבי נחמן בעצמו, עניין כזה כמה פעמים, שלפעמים נשאר עומד באמצע הבית, ודיבר עמנו, וגילנו, פתאום היה עוצר, אומר להם דברי תורה, באמצע הבית. כי פתאום ירד לו איזה הערה, ישר היה מות הדבר תורה, לקבע אותו במציאות. וגילה לנו תורה נפלאה ושיחה נאה מאוד, וגילה דרכים נפלאים לעבודת השם יתברך, והתעוררות גדול, ולא רצה לזוז במקומו, עד שגמר מה שרצה, וכן היה כמה פעמים. אז רואים שאדם, ההוראה לזה למעשה אלינו, בעבודת השם, מה שלומדים בפסוק הזה, אומר התפארת שלמה, כל חכם לב בכם, אתה הלכת לשיעור, יש לך התעוררות, עלה לך מחשבה, אולי נעשה שידוך לאו, אולי נעשה חסד לאו, ישר תוריד את זה למעשה. אל תחכה שהאור הזה יסתלק. אותו דבר כותב רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, אולי נספיק, אני מתלבט מה נספיק, יש לנו עוד דקה. אז אני מדלג רגע למקור 9, אז הוא מסכם את זה. מקור אחד מתחתיו, איגרא דפירקא, כותב ככה, כתוב בשיר השירים, איך? 9. אם תאירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ. אומרים בעלי החסידות, מה זה עד שתחפץ? תחפץ משון חפץ. יש לך אור רוחני, תבנה לו כלי. אם תאירו ואם תעוררו, אתה מגיש הערה, התעוררות רוחנית, עד שתחפץ. תבנה כלי להכיל את אותו אור רוחני, אני קורא את זה בפנים. כתב הרמב"ן, תראו מה, יש את זה במקור בראשונים, הרמב"ן. כתב הרמב"ן, בבוא לאדם התעוררות אהבת השם יתברך, אתה מרגיש עכשיו התעוררות של אהבת השם, יראה לעשות תכף איזה מצווה, ועל ידי זה יעשה כלי לאהבת השם, שהתעוררה בו. וזהו עד שתחפץ. אם תאירו ואם תעוררו את האהבה, יש לך התעוררות של אהבה, אומר הרמב"ן, עד שתחפץ, תעשה לה חפץ. תעשה כלי להכיל את האהבה הזאת. שתעשה לאהבה חפץ וכלי. אותו דבר הפוך, לא רק באהבה, גם בכל המידות. וכן בנפול עליו יראת הרוממות, פתאום הוא מתבונן על גדולת הבורא, מרגיש את יראת הרוממות, גם תעשה את זה כלי שיכיל את זה. עיין שם מדבריו. דעניין הוא, דעירה ואהבה הבאים מהשם יתברך, אם אין להם כלי להצטמצם בתוכו, אינם נשארים בקיום. מה שאין כן, כשעושה להם כלי, הם נשארים בקיום. והיום בספר קדושת לוי, זה משום ככה, למה חג השבועות נקרא חג העצרת? מביא כאן את מה שהבאתי לכם בקטע 8. למה חג שבועות נקרא חג עצרת? משון לעצור, בדיוק, לעצור זה לתפוס. הוא אומר, דגדלות העירה והאהבה הבא לישראל במתן תורה. בחג שבועות קיבלנו את התורה, היה מלא עירה, מלא אהבה, צריך לעצור את זה, צריך לתפוס את כל, לבנות לזה כלי. מצטרך לכלי שישאר הדבר בקיום, כמו הכלי שעוצר את מה שבתוכו. וכן בשעת מתן תורה, ניתן להם מצווה. מה היה המצווה? אגבל את ההר, אסור לעלות להר. למה היה מצוות אגבל את ההר? כי בזכות מצוות אגבל את ההר, זה שלא עלו להר, זה המצווה. אם המצווה הזאת היא אחורה, כל המצוות ניתנו במעמד הר סיני. אז למה יש לנו מצווה לפני מעמד התורה? יש לנו, איזה מצווה יש לך לפני מתן תורה? אגבל את ההר וקידשתו. אסור לעלות להר. למה היה את המצווה הזאת? כי כל ההרה הרוחנית של מתן תורה צריך להכיל אותה בכלי, כמו שאמרנו. כי אם לא תישאר התעוררות באוויר. על הקדוש ברוך הוא ציווה אותה מצווה, אסור לעלות להר. אז כל רגע שאתה לא עולה להר, אתה מקיים מצווה. והמצווה הזאת תכיל את כל ההרה הרוחנית שתכיל בתוך מתן תורה. זה מה שהוא אומר, אגבל את ההר, לא תיגע בו יד. הוא מצוות פרישה מהאנשים. ועל ידי זה שהם קימו את ההגבלות האלה, נעשה בחינת כלי ליראה ואהבה שהשיגו. והוא הנרצה, ולכן הוא אומר, אחרי כל חג יש איסור חג. מה זה איסור חג? אז המפרשים אומרים, למה זה נקרא? יפה. משון לאסור, לקשור. נכון? אסור בזיקים. אז מה זה איסור חג בבחינה הרוחנית? היה עכשיו חג, יש הערה רוחנית, צריך להכין איזה כלי. לעשות איסור וקישור לאור שנשפע לישראל בחג. אז זה איסור חג, זה עוד יום אחד שמכין לך את כל הכלי. אז אני עושה סיכום הראינו ואנחנו נסיים כבר מאוחר. אני מתלבט אם נראה את ההמשך. טוב, אולי בשבוע הבא יהיה סוגיה חדשה. מי שירצה ייקח את הדף מקורות. יש בהמשך גם כל העבודה של הרצוב והשוב בחסידות, זה מבואר על פי זה, ויש כאן תשובה של הבן איש חי. מאוד מעניין. אז עוד פעם, ראינו בפרשה כתוב, וכל חכם לב בכם יבוא ויעשו את כל אשר ציווה השם. אמרנו שהתפארת שלמה שאל, מה זה כל חכם לב בכם? ברור שחלק מעם ישראל, אלא הוא הסביר בכם, זה החוכמה שנהייתה חלק ממכם. אמרנו, לכאורה, כל חוכמה היא חלק ממני, לא? הוא אומר, לא. אף על פי שבתורה ומצוות יש מאוד דגש על עבודת המחשבה והכוונה, כדי שחוכמה תהפוך להיות חלק מהמציאות שלך, חלק מהחיים שלך, אתה חייב להוריד אותה, יבוא ויעשו. אתה נמצא בסוף בעולם המעשה. נכון, העיקר זה הכוונה. הכוונה שלא יורדת למעשה זה לא כוונה שלמה, כי היא נשארת בעולם הרטילאי. ולכן אמרנו שההוראה לזה בעבודת השם בימינו, שיש לך התעוררות, או רצון לעשות איזה מצווה או מעשה טוב, ישר תתפלל על זה, או תתקשר, תוריד את המצווה למעשה, וככה אתה מקבע את האור הרוחני הזה בעולם, ואז אתה מקדש ככה את האיברים שלך גם בעולם הגשמי.